תלוי, לפי מהדורת ברקוביץ', זה בעמוד שינוו, בעמודה השמאלית. לא, בעצם אפילו שעמוד שינזיין. וכן אמר עוד שלמה. כן, אנחנו בעמוד שינזיין. וכן אמר עוד שלמה, וזה בעמודה הימנית, ביראת השם מבטח עוז ולבניו יהיה מחסה. הכתוב הזה מגיד לך, כי יראת השם יתברך, שהאדם הוא עלול אל העילה יתברך, שזה בעצם ההגדרה, התוכן הבסיסי של יראה. תודה רבה. של זה התוכן הבסיסי של יראת השם, כפי שהוא הסביר לפני כן, שההכרה שהוא עלול אל העילה, זה המשמעות של הביטוי יראה. ודבר זה גורם לו שהוא יתברך מבטח עוז, נותן לו הקיום ולבניו אחריו. כן, כלומר, אם אתה מכיר מהי עילתך, שאתה מכיר שאתה עלול אל העילה, אז ממילא אתה מפנה את הדרך של, של העילה אליך. לכן הוא מבטח עוז, נותן לו הקיום. ובניו אחריו רוצה לומר לא, לא לבדו בלבד, רק אף לבניו אחריו, והכל מצד שהוא עלול אל העילה, ומפני כך העילה נותן קיום אליו, וכל אשר משתלשלים ממנו. כי העיקר הוא נותן קיום אל העילן, עיקר הכוונה כאן שורש. ובזה מקבלים הענפים קיום מן העילה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבדור. הפסקה הזאת שקראנו בעצם היא רק השלמה של הנושא שהתבהר לפני כן, רק שלא הספקנו. ויש פה עוד פסקה בדרך רוח זו, ועוד אמר יראת השם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. כן, זה דבר חשוב. אנשים חושבים שיראה זה הפך החיים. אדם ביראה אז הוא בחרדה, הוא בצמצום. להפך, אם יש יראה, אז מקור חיים לסור ממוקשי מוות. בכלל, זו שאלה לגבי המוות בכלל. כן, זה נושא קצת יותר רחב, אבל נוגע כאן, גם כאן, שהשאלה היא, האם המוות זה הכוח החזק ביותר שיש בעולם או לא. כן, יש מקום לומר שכן, הרי אנחנו רואים שכל דבר, בסופו של דבר, מת. כן, אין אדם שלא מת, אין חומר שלא נעלם. לפי המדע החדש, גם הגלקסיות עתידות להתפורר. בעצם הכל מת. אז אם אנחנו נלך לפי הלך הרוח הזה, יוצא שהמוות הוא הכוח החזק ביותר במציאות. מהו הכוח הפחות חזק לכאורה? החיים. מי נותן את החיים? הקדוש ברוך הוא. אתם מרגישים את הגידוף שיש בדבר. יוצא לפי זה שנותן החיים, יתברך, הוא עומד מול כוח שחזק חלילה ממנו, המוות.
גם הוא המוות.
מה זאת אומרת?
גם הוא נותן את המוות.
גם הוא נותן את המוות. לא, הוא נותן את החיים.
את החיים הוא נותן, גם את המוות.
איפה אתה אומר שהוא נותן את המוות?
כל
מה שקורה במציאות.
גם קיום וגם היעדר זה ממנו.
כן, זה נכון. אז אם אתה בעצם מניח שהיעדר והקיום הכל מאיתו, ושאנחנו מכירים אותו בתור מי שבורא, כלומר מי שנותן את המציאות, יוצא לפי זה שהמוות הוא דבר זמני. כלומר צריך לראות מי גובר פה. כן. ואם כן, התפיסה הפסימית איננה מתאימה לאמונת היהדות. לכן, האמונה בתחיית המתים היא אמונה בסיסית ביהדות. הוא נאמר את זה אחרת. אם יש אלוהים שלא יודע להחיות מתים, אז בשביל מה הוא קיים? כן, אפשר לומר.
הרמב"ם אומר שתחיית המתים זה זמני.
זה לא משנה. בין שתחיית המתים, זה לא משנה. גם אם תחיית המתים זה זמני, אבל האפשרות לגבור על המוות חייבת להיות קיימת. שאם לא כן, אז יוצא שכל מה שאנחנו עושים לשווא. אלא מה? תשאל השאלה. האם יש ערך אחרי תחיית המתים שהפעולה הזאת תהיה נצחית? אז על זה יש מה לדון. אבל עצם העיקרון, כן, למשל, הרי זה דבר מעניין. הדבר הראשון שהוזכר ככפירה במשנה במסכת סנהדרין, האומר אין תחיית המתים. זאת אומרת, עוד לפני מציאות השם, ועוד לפני תורה מן השמיים, אנחנו רוצים כל לדעת שורה תחתונה. יש תחיית המתים או לא? אין תחיית המתים, כל השאר לא צריך לדבר. לא, לא מעניין. כן? ברור. עכשיו, יוצא לפי זה שהיחס אל האלוהות, מה שאנחנו קוראים כאן יראת השם, הוא בהכרח גובר על המוות. זה מה שהוא אומר כאן. ועוד אמר, יראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. ורצה לומר, כי יראת השם שהאדם עלול, מדבק בעילה, שהוא המקור שממנו החיים, לסור ממוקשי מוות, רוצה לומר כי לא דבר זה בלבד שנותן יראת השם יתברך הקיום אליו, רק הוא מציל אותו מן הפגעים ומן מיטה משונה. כן, מוקשי מוות, סכנה מיטה משונה. כי בעל יראת השם הוא חוסה תחת כנפי השכינה, הוא העילה, כמו שהתבהר. ולפיכך יראת השם שומרת אותו מן הפגיעה, שם מוקשי מוות. והתבהר לך עניין מעלת יראת שמיים שעושה עצמו עלול, כאילו אינו כלל נגד העילה יתברך. תודה. זאת אומרת שיש יש ביראת השם מסתתר ממד נוסף, והוא הביטול. כלומר, אינו, כמו הוא אומר כאן, שעושה עצמו עלול כאילו אינו כלל. מה זה כאילו אינו כלל? יש ברבי חיים וולוז'ין, בספר נפש החיים אומר, שיש סוג של ייחוד, של כוונה, שמצילה את האדם לגמרי מכל פגע. וזה ההכרה של אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אז שום דבר לא יכול עליך, כי הכל תלוי ברצונו. אומרים שיש כמה צדיקים שהשתמשו בייחוד הזה, בשואה, וניצלו. ובפרק אין עומדים. טוב, עד עכשיו זה היה על הפסוקים במשלי, שדיברו על יראת השם, ואז יצא לנו איזו הגדרה מסוימת של יראת השם, זה ההכרה שהירא עלול אל העילה. בסדר? זה פחות או יותר העניין. טוב, שאנחנו עוברים לסוגיה חדשה. הוא אופר כן עומדין. אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה. טוב, על הסוגיה הזאת נשפכו קיתונות רבים של דיו, אקטוליטרים רבים של דיו נכתבו מסביב לבירור הסוגיה הזאת. אבל קודם כל, הביטוי הראשון, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ומה זה יראת שמיים בהקשר הזה? אומר הרמב״ם, יראת שמיים כל מה שתלוי באדם. כלומר, הבחירה החופשית. כלומר, למשל, הקדוש ברוך הוא קבע שהגשם מצמיח את האדמה. זה בטוח. יש גשם, הצמחים יגדלו. נכון? זה, אני חושב שאתה יודע על זה קצת משהו, נכון? יש גשם, יש צמיחה. זה נקרא הכל בידי שמיים. אבל, מי זרע? אם אף אחד לא זרע, האדמה נשארה ללא זרעים, אז לא יצמח כלום. זאת אומרת, זה תלוי באדם. או התפילה של האדם, שירד הגשם. זה יכול להיות כן תלוי באדם. אז הכל בידי שמיים זה חוקי הטבע, חוץ מיראת שמיים, מה שתלוי באדם. דיינו הבחירה החופשית. שזה בעצם מרחב עצום, לפי הרמב״ם, יוצא שמדובר על כמעט כל פעולות האדם, הן נכללות במושג של יראת שמיים, והן בידי האדם. מובן?
איזה מסדר
יפה מאוד אם אין עוד מלבדו.
יש עוד מלבדו.
כן, אבל הוא רצה את זה. כלומר, זה משהו הרמב״ם, שהרי הטענה המוסלמית שאתה הבאת, היא שאם יש לאדם בחירה חופשית, אז יוצא שיש עוד מציאות, עוד כוח מחוץ לאלוהות. ולכן המוסלמים הסונים רואים בבחירה החופשית כפירה. בסדר? וגם הדתיים הבינוניים בעם ישראל חושבים אותו דבר. הם אומרים, מה אנחנו, מי אנחנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא עושה וכדומה מהשטויות, כן? שהם ממש כפירה בבחירה החופשית. אבל הרמב״ם, כשהוא עונה על הטענה הזאת של המוסלמים, אומר, זה נכון שיש בחירה חופשית, אבל מי רצה שהיא תהיה? הקדוש ברוך הוא רצה שהיא תהיה, אז אין עוד מלבדו. הוא רצה שהיא תהיה בחירה חופשית. הוא כל כך גדול שהוא יכול גם לוותר על המוחלטות של שלטונו. זה שלטון עוד יותר גדול. בסדר? ולכן מה ששומעים, לפעמים דברים זה מקומם. אנשים ששומעים, יש פיגוע, יש איזה צרה לעם ישראל, יש כל מיני דברים שקורים, רעידות אדמה, וזה הקדוש ברוך הוא. מה, אתה לא יכולת להתערב? כן? טוב. מה? רעידות אדמה? כן, איך אתה בונה בתים? או האם אתה שם סיסמוגרף או לא שם סיסמוגרף? כלומר, יש כל מיני דברים, נכון? טוב. חוץ מזה שיש בזוהר משפט מאוד מעניין לגבי רעידות אדמה. הזוהר אומר, מתי יש רעידת אדמה? כשעומד להתמנות מנהיג רע על ישראל. זה כתוב בזוהר. כן? אני לא אמרתי שום דבר. לא, זה מה שהוא אומר. טוב. טוב. אז בואו נראה מה... קודם כל, אם כן, הביטוי הזה, הכל בידי שמיים חוזר השמיים. יכול להיות שהמהר"ל יסביר אחרת מהרמב״ם את המושג יראת שמיים בהקשר הזה, אבל נראה. עכשיו, יש עוד דבר נוסף, זה הפסוק שהגמרא מביאה, מה השם אלוהיך שואל מאמא. כלומר, כאילו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל יש משהו שהוא לא יכול לעשות במקומך, זה לירא אותו. הוא לא יכול לירא את עצמו. אז אתה צריך להיות ירא השם. כל השאר הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע לעשות לבד. על זה שואלת הגמרא, מה זה הקיים לירא? שזה נשמע לשון של קלות. עתו יראה מילתא זוטרתא היא. וכי יראה זה דבר קטן, שמשה אומר, מה השם אלוהיך שואל, מה כבר ביקשו ממך? והאמר רבי חנינה משום רבי שמעון בן יוחאי, בר יוחאי, אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזה ולא אוצר של יראת שמיים שנאמר יראת השם היא אוצרו. על זה עונה הגמרא, אין. מה זה אין? כן. לגבי משה מילתא זוטרתי. בשביל משה זה דבר קטן. משה לא מבין מה כל כך מסובך. סך הכל מה כבר ביקשו ממך? הוא אומר משה יראת שמיים. אצל משה זה דבר קטן. טוב, שוב יש פה שאלה, אם זה קטן למשה, בשביל מי משה אומר את זה? בשביל אנשים שאצלם זה לא קטן, אז למה הוא אומר דבר הזה? אלא אם כן נגיד שמשה לא ידע לשפוט את המציאות, קשה לו מה? מה, הוא לא מכיר אנשים? זה דבר אחד. דבר נוסף, מה?
מים בחסידות, יש כל אחד ניצוץ של...
כל אחד הוא ניצוץ של משה, כל אחד, לא אין דבר כזה בחסידות. לא, יש שכל חכם, כל חכם הוא ניצוץ של משה. אבל כאן הוא דיבר על כל ישראל, לא רק על החכמים. אבל יש משהו אחר. הבעל שם טוב אומר, מה זה גבי משה, או לגבי משה, כשאתה נמצא אצל משה, לך זה קל. זו אמירה חסידית מובהקת. אתה אצל הרבה, יראת שמיים הופך להיות דבר קל. לגבי משה, מילתא זוטרתא. לא, אופייני לבעל שם טוב. זה בספר כתר שם טוב. טוב, על זה אומרת הגמרא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול. ויש לו דומה, ויש לו. כן? כלומר, יש לו כלי גדול. דומה אליו ככלי קטן. קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול. עד כאן דברי הגמרא בברכות. אז על זה הוא מביא כאן, רבים הפליגו להקשות במאמר הזה. מה שאמרתי על האלקטוליטרים, אקטוליטרים, סליחה, אז המהר"ל מכיר את זה. למשל, יש שתי דרשות ארוכות, נדמה לי, של הר"ן, רבנו ניסים מגרונה, רבי ניסים ברבי ראובן, מה? רק על הדרשה הזאת. זה 15 עמודים שם. רק על השאלה, על הסביבה הזאת. וכל הקושיות שהבאתי מובאות שם. הראשון, למה יראת שמיים בפרט אינו בידי שמיים? יש עוד דברים שאינם בידי שמיים. אולי אהבת השם. תגיד, אהבת השם לא בידי שמיים. כמו שאני רגיל לומר בשיעורים על יום העצמאות, אמירת תודה היא לא בידי שמיים. מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא תודה? הוא לא יכול להגיד תודה לעצמו. כן, אנחנו רואים עוד דברים. אז למה הגמרא אומרת דווקא על יראה? מה זה? אז זה כבר ניסיון של תשובה. אנחנו עסוקים בשלב הזה בשאלות. זה היה... עוד, מה שאמר, כי בעיני משה מילתא זוטרתי, וכי בשביל שבעיני משה מילתא זוטרתי, יאמר משה ואתה ישראל, מה השם שואל מאימך? כי הרי הוא מדבר עכשיו לא עם עצמו, הוא מדבר עם עם ישראל. הרי באמת, כי העירה היא דבר גדול, בשביל ישראל לפחות. ולכן הסגנון של משה לכאורה לא במקום. טוב, עד כאן הקושיות. ופירוש המאמר הזה. ואם כי הדבר הזה עמוק מאוד, נפרש דבר זה להעמיד על דברי חכמים ועמיתתם בחוכמה, וזה. כי כבר אמרנו, כי עצם היראה, מה שהאדם עלול אל העילה, והוא עמיתת היראה, ובמה שהאדם הוא עלול אינו נחשב לכלום, במה שהוא עלול תולה בעילתו, ובמה שאינו כלום, דבר זה אינו מצד העילה, כי העילה בראו, והוציא אותו אל הפועל, וחס וחלילה שיראת שמיים בידי השם יתברך. כי היראה, מה שמחשיב עצמו לעין וללא כלום, לפני העילה יתברך כמו שהתבהר, ואם היה זה מן השם יתברך, היה חס וחלילה, חס וחלילה בא ממנו דבר שאינו נחשב מציאות, ובו יתברך נתלה המציאות. שימו לב מה שהוא אומר כאן. הוא חוזר, כמעט הוא, כנראה הוא שמע את ההתחלה של השיעור. שהביטול איננו בא מצד הבורא, אלא מצד ההכרה של האדם. אני מבטל את עצמי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיתקיים. אז מה יהיה בסוף? אני גם רוצה לא להתקיים, והקדוש ברוך הוא רוצה שיתקיים, אז מה יהיה בסוף? אלא זה יהיה שלבים. יש שלב שבו האדם מבטל את עצמו, ואז הוא מקבל במתנה את האני שלו. כן? בעוד שבבודהיזם, למשל, זה בדיוק הפוך. יש לאדם תודעת הקיום, והמטרה היא להכיר בזה שאין לו קיום. למה? כי מצד העילה אין לו קיום, כי הרי גם העילה היא עצמה ביטול בבודהיזם. אז זאת אומרת שזה הבדל בין תנועת חיים שמביאה לידי מוות, או תנועת חיים שמביאה לידי חיים. מה אתה אומר?
לא מדהימה
הוא אמר לגבי הבודהיזם
שהעילה...
כן, כי אצל
הבודהיזם
זה דת אתאיסטית. אז זאת אומרת שהעילה היא בעצמה ביטול. בסדר? יוצא לפי זה שהדרך היותר עליונה של מימוש האדם זה לא להיות. המוות הוא האידאל. זאת אומרת, זה בעצם יש פה בסיס אידאי של הערצת המוות. לא באופן מורבידי כמו אצל השהידים או דברים כאלה, אבל יש... אמירה, הייתי אומר אפילו שקטה, שהעין זה הטוב. ואצלנו אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מעין. כלומר, העין הוא ההתחלה של היש. יוצא לפי זה שכאשר אני מתבטל, מבטל את עצמי מול העילה, שזה ההגדרה של יראת שמיים, כפי שהוא הסביר מקודם, הדבר הזה תוצאתו שאני קונה את היש. איפה רואים את זה? למשל, במבנה של המשנה. איך מתחילה המשנה? איך זה מתחיל המשנה? המשנה בכלל, ספר המשנה, איך הוא מתחיל? ממתי קוראים את שמה בערבית? זאת אומרת, קודם כל יש פה שאלה. זה מתחיל משאלה. ושאלה על הקיום. הרי מה זה ערבין? זה הזמן של היעדר. האם במצב של היעדר אני יכול לייחד שם של הקדוש ברוך הוא עליי? זה השאלה. מה זה לקרוא את שמה? לומר שהשם הוא אלוהי, הוא אלוהי ישראל. במצב של ערבין, איך אפשר? ממתי? זאת אומרת, הייתי אומר יותר מזה, המשנה הזאת מתי היא נכתבה? אחרי חורבן הבית, כשהחלה כבר הגלות. וזה הלילה. ואז הטענה שמושמעת בעולם, דרך הנצרות בין היתר, זה שעם ישראל כבר איבד את זכות הקיום שלו כעם השם. אז הוא לא יכול להגיד שמה ישראל השם אלוהינו, בערבית. אז האם יש בסיס לדבר הזה? והתשובה איפה היא נמצאת? לאורך כל המשנה, עד מתי? איך מסתיימת המשנה? מה? מה אתה אומר? מה כתוב במשנה האחרונה, נו?
איך מסתיימת המשנה?
שאלתי איך מתחילה המשנה, שואל איך מסתיימת.
סוף המשנה יותקים.
זה המשנה הראשונה של פרק חלק, מה זה קשור בכלל?
לא, איזה משנה? סוף המשניות או סוף המשנה הזאת?
אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהביי יש ואוצרותיהם המלא. מה זה יש? 310. זאת אומרת, המטרה היא קבלת היש, לא העין. בסדר? מתחילים את המשנה בעין ומסיימים ביש. הגאון מווילנה היה אומר על הביטוי אין מוקדם ומאוחר בתורה, שכל התורה כולה זה העין המוקדם והעין המאוחר. איפה בפעם הראשונה בתורה מופיע עין? יפה, ואדם עין. איפה הפעם האחרונה שיש עין? אף פעם לא שמעתם פרשת השבוע, לא הייתם בקריאת התורה בבית הכנסת? איפה זה יכול להיות קודם כל העין האחרון? באיזה פרשה? וזאת הברכה, יפה, ככה צמצמנו, הורדנו כמה מפרשיות. מה? אין, כאל ישור, נכון. הרי גם מהפסוק הזה כולם יודעים אותו, כי הרי יש איזה 50 אנשים שעולים לתורה, כש-40 מתוכם קוראים ממלא טעויות, נכון? כלומר, אנשים מתעקשים, אני יודע, אני יודע לקרוא. הוא אומר, וטבל בשמן, או בשמן, והוא חיימך דובך, אז בכלל לא יודע איך לקרוא את זה, וחיימך דבך. קיצור, כולם חושבים שהם יודעים. אבל זה מסתיים באין כאל ישורון. אמרו חז"ל, מה זה אין כאל ישורון? אין כאל. ומי כאל? ישורון. כן, ככה חז"ל קוראים את זה. שזה שאלה ותשובה. אין כאל? ישורון. ישורון הוא כאל. כלומר, העין הופך להיות יש. זאת אומרת, יוצא... מה?
מה זה ישורון?
זה עם ישראל. עכשיו, יוצא לפי זה, שבהתחלה אני מבטל את עצמי, זה מהלך שיקנה לי את היש. בסדר? מה?
למה משנה
לרופת הראשונה נקראת עין? כן, זה בכלל, מניין לי בכלל הזכות לקרוא את שמה במצב של היעדר? כלומר, האם עם ישראל יכול לייחד שם שמיים עליו במצב של היעדר? זו השאלה ששואלת המשנה. כן, זה הגלות, זה ההיעדר, בה"א הידיעה, ובעין הפועל, ובדלת רבתי.
איפה יש עין במשנה
הראשונה? ערבין.
ממתי קוראים?
את שמה? בערבין. בערבין, זה הגרסה הנכונה. כן.
בערבין?
בערבין, כן, בנון. תסתכל, תסתכל במשנה. כן.
איפה יש עין?
מה זה ערבין? מה זה הערב? שואלים אותך שאלה, אתה יכול לענות עכשיו? תודה. נו, מה זה הרי?
הערב זה התחלת הלילה.
מה זה לילה?
זמן ביממה.
שמה? מה מאפיין אותו?
החושך.
החושך, יפה. מה זה חושך? אין אור, נכון?
כן.
אני צריך להוציא, אני צריך לחלוב את זה ממך, לא הבנתי, מה?
אבל זה לא עין מפורש.
זה עין מפורש ועוד איך. כלומר, האדם... הוא אדם, האדם הוא יצור חברתי, כך פסק אריסטו. בלילה אני לא רואה את החבר שלי. מתי אני יוצא מהלילה? כשיקיר את חברו. זאת אומרת שבלילה זה הזמן שאני כאדם נעדר. לכן גם תפילת ערבית רשות. מהסיבה הזאת? אומר המהר"ל בנתיב העבודה. בסדר? אוקיי, עכשיו. אז למה אני אומר את כל זה? כן, אז זה לפי זה שהתודעה הראשונית של האדם שקורא את המשנה, את הסיכום של כל התורה שבעל פה בזמן הגלות, שיש ספק לגבי הלגיטימיות של הזהות שלו. או? האם אני יכול לומר את המילה הפשוטה? אני. אז יש בזה מחלוקת בין רנה דקארט לבין סידור התפילה. רנה דקארט אמר, איך אני יודע שאני קיים? אז הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים. נכון? יש רק בעיה אחת. המשפט הזה הוא משפט אבסורדי. כי אמרת אני חושב. מי אמר שאתה יכול להגיד את המילה אני? עוד לא הוכחת שהמילה הזאת לגיטימית. ברור שאם אתה לוקח אותה כהנחת יסוד, אתה תגיע למסקנה אני קיים. אבל זה גאווה בעצם. הגאווה של דקארט היא כל כך גדולה, שברור לו שהאני שלו כל כך מובן מאליו, שהוא השורש של כל המציאות. אפילו אלוהים תלוי בזה. כלומר, איך דקארט יודע שיש אלוהים? כי הוא יודע שהוא קיים. אז ממילא גם אלוהים קיים. אם אני קיים, ברור שיש אלוהים. יש פה איזה גאווה, איזה מין גסות רוח מסוימת, אם אתה חושב על זה. בסידור התפילה אומרים את זה אחרת.
זה אם אין אני, מי לי, לא?
ראה, מי נגיע למשנה הזאת? כן, המשנה הזאת אומרת אחרת. ואני רוצה קודם כל להגיע לסידור התפילה, אם תרשה לי. בסידור התפילה אומרים, מודה, אני. כלומר, ההכרה שהאני ניתן לי במתנה, היא זו שמייסדת את האני שלי. מודה, משמע אני קיים. ברור? ואז ממילא, לפניך. אתם מבינים את המהלך? הפוך לגמרי. האני ניתן במתנה, ואני מתוודע לנתינה הזאת. אני מתוודע שהאני הזה קיים. ברור. אז זה הפוך. עכשיו, מה שאתה אומר במשנה, אם אין אני לי מילי, נכון? זה מאמר של הלל הזקן, נכון? אני זוכר. מה אומר הלל הזקן? אם אין.
זה לא כל כך מובן ההבדל בין מה שהרב אומר.
מה, בין דקארט לבין הסידור? הוא בדיוק הפוך. ומה זה לא מובן? מובן לאללה.
גם מה שאנחנו אומרים, מודה אני, מי אמר שאני קיים בשביל להודות? שאני אומר אני מודה. איך אתה מודה? מה ההבדל?
כן, כי כלומר מודה זה כאילו אני מודה. כן? ברור. אבל ההכרה הזאת כוללת בתוכה את זה שהמקור הוא לא ממני.
מישהו נתן לי.
מישהו נתן לי, זאת. אז זה מתחיל מזה.
מישהו נתן לי.
לא. דקארט אומר, ברור לי שאני קיים. עכשיו, אם אני קיים, בוא נבדוק, האם יש אלוהים או לא? ברור שיש, כי בתוך האני שלי מצאתי את מושג האינסוף. זה מה שהוא אומר.
אבל בסוף, בשורה התחתונה, ממילא הוא נתן לי את החיים, אז כאילו, זה תהליך איך לבדוק את זה, אבל המסקנה היא אותה מסקנה, לא?
יכול להיות, אבל העולם התודעתי שנבנה שם הוא אחר לגמרי, כי כל מה שאומר דקארט הוא תולדה של התבונה. ואלמלא התבונה, הוא לא היה מכיר במציאות האלוה. מה שאין כן, תלמידי משה, מאיפה הם יודעים שיש אלוהים? כי הוא דיבר איתם, זה משהו אחר לגמרי. פעם מישהו התקשר אליי 5 דקות לפני תפילת שחרית, אמר לי, אפשר לשאול אותך שאלה לפני התפילה? אמרתי, כן. אמרתי, הוא אומר לי, יש אלוהים? אז אמרתי לו, כן, אני קצת מיירתי לתפילה, לא נכנסתי לפילוסופיה. אמרתי לו, כן, הוא אומר, מניין לנו? אמרתי, הוא אמר לנו. אה, תודה רבה. אתה מבין שזה עולם אחר לגמרי.
זה גם תבונה, אבל אתה שמעת.
שמע, זה עובדה. יש הבדל בין עובדה לתבונה.
זה עיבוד מסוים?
לא, התבונה אחר כך בוחנת. התבונה בוחנת את הנתון, אבל היא לא ממציאה אותו. מובן מה שאני אומר? כלומר, זה שאלוהים דיבר איתך, זה נתון שלא נובע מהתבונה. זה נתון היסטורי. עכשיו, התבונה בוחנת, האם לא היית משוגע, האם המסורת אמינה, כל מיני דברים כאלה. אבל זה בא אחר כך. מובן? מובן או לא?
אני כאילו מנסה עכשיו מה שאמרת על דקארט, אז כאילו בעצם משהו, התהליך שאמרת שהוא נבנה על תבונה, הוא בעצם מנסה לפרק הכל, להגיד גם שמיעה, גם מה שאני שומע או גם מה שאני רואה,
הכל בספק, הכל בספק אצל דקארט.
כאילו מנסה ללכת יותר עמוק מזה.
כן, אבל
מובן מסוים, הוא אומר המחשבה זה יותר קדום לשמיעה.
אני מסכים. הפקפוק שלו על ה... על הממשות של מה שאני רואה וכדומה, כל התבניות הרגילות של החשיבה, הפקפוק הזה הוא אמיתי.
הוא עובדתי, כאילו השאל... מדעי.
המדעי לא מדעי. בסדר, השאלה היא איך הוא פותר אותו. הוא פותר אותו על ידי שהוא חוזר אל עצמו בתור ממציא האלוה. כלומר, האלוה חייב להיות קיים, כך פסק דקארט. כן? יש לו, אם הוא הקודם שולחן ערוך, שיש אלוהים ובו סעיף אחד. סעיף א', יש אלוהים, הגהה. יש אומרים שאין, והעיקר כספרה ראשונה. בסדר? עכשיו, בוא נחזור לביטוי שלך, אם אין אני לי מי לי, שלקחת מהלל הזקן. הביטוי הזה הוא מאוד ברור. אם אין הוא המקור של האני שלי, אז יש מי לי. אבל כאשר האני שלי עומד לעצמי, מה אני? אני הופך מסובייקט לאובייקט. מה? למה? זה הכי פשוט שיש. אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו מולי. אבל אם האני שלי עומד בפני עצמו, אז אני רק אובייקט. אני משהו, לא מישהו. מה אני? בסדר? נו, זה מה שאמר הלל הזקן.
העין זה אלוקים, כאילו, מה העין זה?
העין זה לא אלוהים. העין זה הרצון של אלוהים. הרצון. כן, יש מדרגות בהופעה. כן, זה אני.
אפשר להגיע דרך אני לאלוהים.
אצל דקארט? לא פירטנו. אומר דקארט, אני הגעתי למסקנה שאני קיים. זה בטוח. עכשיו, נשאלת השאלה, מה אני מוצא בתוך... מי אני? אומר דקארט, אני מחשבה. הרי איך אני הגעתי לזה שאני קיים? דרך העובדה שאני חושב. אז אם כן, מה אני באופן בסיסי? אני מחשבה. אני ישות חושבת. עכשיו, מה יש בתוך עולם המחשבות האלה? גיליתי מושג שלא אני יכולתי להמציא אותו. והוא מושג האינסוף. אם כן, הוא גדול ממני, מסקנה יש אלו. עד כאן דברי קודשו. על זה, כמובן, פלפלו הרבה במשך הדורות אחריו, אבל זה השיטה שלו.
כן. גאווה, למה זה גאווה?
זה גאווה שהכל מתחיל מהאני שלו. האני שלו הוא המייצר את המושגים, מייצר את הוודאות של מציאות האלוהים. כלומר, אלוהים חייב להיות קיים, כי ככה זה ירגיע את רוחו של דקארט. למה זה ירגיע אותו? כי יש לו ספק נוסף שם. האם העולם קיים או שהכל שקר? ואז הוא אומר, אם יש אלוהים, ברור שמה שאני רואה זה לא בלוף. הוא לא ירמה אותי. מה הוא ירמה אותי? עד כאן דברי. טוב, זה סברות, אפשר להביא הרבה סברות. הוא היה אדם עם דבקות אלוהית אמיתית, כן? הוא לא היה קטלקניה, כן? לא לזלזל בו. רק צריך להבין מה נקודת המוצא שלו, וזה היא שונה מיראת השם.
אבל זה גם מדרגה, לא?
אין ספק.
תפיסה שהאדם בורא את האלוהים, לא האלוהים בורא את האדם.
זה, כן, זה... מי שהקדוש ברוך הוא לא נגלה עליו, כמו שההתגלות איננה הבסיס אצלו. כן? טוב. לא תמיד, יש כל מיני סוגים של חסידי אומות העולם. יש הרבה ששמעו. הרי זה מה שכתוב, וישמע יתרו. הוא שמע. הוא שמע מה שקרה אצלנו, אז הוא בא. אז איפה היינו? אז כל זה היה בגלל שדיברנו על העניין של החיים והמוות. כן, ש... היראה היא מה שמוסיף חיים. ואף דכתיב השם ממית ומחיה. הנה, זה הקושה שלך. הנה, אנחנו אומרים שגם המוות זה מת השם. אז השם ממית. אז מה אתה אומר לי שהדביקות בו זה דביקות בחיים? אולי אני אדבק דווקא בממד הממית. נכון? ודבר זה ביד השם יתברך. היינו שמסלק מן האדם חיים בשביל חטאו. והוא נהדר לגמרי. אבל לומר שהיא בידו יראת שמיים, דבר כזה אי אפשר לומר, מאחר שעיקר היראה שמחשיב עצמו עלול. כלומר, הוא אומר, יש הבדל. הוא בא להסביר עכשיו את המאמר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ביראת שמיים יש ממד מסוים של מוות, שהאדם מאדיר את עצמו. הוא אומר, זה לא יכול לבוא מהשם. אלא אם כן, על צד העונש, אבל אז מי עשה את זה? שהשם מביא לו מוות, הוא עצמו עשה את זה. כלומר, זה חוזר אל הלעלול, לא אל העילה, בסופו של דבר. בסדר? כן, ודאי, מצד הבחירה החופשית.
אז
לכאורה
הוא דוחה את הפירוש הראשון. הפירוש הראשון זה היה בגלל שכשהוא נותן חיים, והיראת השם זה לכאורה ההפך, זה הדרך.
נכון, וזה נכון, זה נשאר.
אז מה זה ממית ומחיה?
אז ממית ומחיה בעוונו של אדם. זה התשובה. האבון, אז בסופו של זה האדם עשה את זה. כלומר, השם ממית בגלל שהאדם ממית. כן. כן, כי הרי זה בדיוק העניין של הבחירה. כן, זה הבחירה. זה יראת שמיים שאינה בידי שמיים. זה בדיוק העניין. אז אתה חוזר לקושיה המוסלמית, נכון? שדיברנו עליה. כן, ברור. וזה אינו מצד העילה, כי כל היעדר אינו מפעולת פועל, והדבר הזה עוד עמוק. ולפיכך, היראה אינו מצד העילה, שהרי מצד העילה הוא נמצא ממנו, שלכך נקרא עילה, ולפיכך הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ודבר זה מבואר מאוד, כי מי שיש בו חוכמה ודעת, יש להבין דברים אלו, כי האדם עלול מצד עצמו, לא מצד העילה, ומפני כך אי אפשר שיראת שמיים בידי שמיים, רק מצד האדם שהוא העלול, ולפיכך אמרו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הוא הוסיף פה במשפט הזה, זה רמזים, הוא רוצה, תבין, יש פה משהו עמוק. מה עמוק? אמרת כבר הכל. כן? אלא מה הוא רוצה לרמוז? הוא רוצה לרמוז על האופן שבו נפרד הרצון של הנברא מהרצון של הבורא. אני אסביר את הנקודה הזאת. זו נקודה באמת עמוקה ולא פשוטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן. אז מהו רצונו? רצונו לתת. האם הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל? חס ושלום, הוא לא צריך אף אחד. למה שירצה לקבל? הנברא מהו? רצון לקבל. מאיפה זה בא? איך זה הופיע במציאות? איך הרצון לקבל הופיע מכוחו של מי שכל עניינו לתת? הבנת את השאלה? אבל אז אם זה יעדר, אז זה לא יוצר כלום.
נכון, זה בדיוק ההפך.
לא, אני אגיד את התשובה. התשובה של הרבה שלג, בעל הסולם, שמתקשר מאוד לדברים האלה, היא כזאת. מישהו רוצה לתת. הרצון לתת מניח את מי שיקבל. זה מונח ברצון לתת. מובן? זה מובלע שם. ואז יוצא שהרצון לקבל הוא בעצם מימוש הרצון להשפיע. ואז יוצא שהוא נפרד בבחינת יש מאין מהרצון להשפיע, אבל היש מאין הזה זה לא out of the blue. זה נובע מן הרצון הראשון. מובן?
אז למה מצד עצמו הוא לא עלול? מצד העילה, סליחה, למה מצד העילה הוא לא עלול? הוא אומר שמצד עצמו הוא עלול, אבל לא מצד העילה.
כן, ההכרה שהוא עלול זה בא מצידו.
באמת, זה גם מצד העילה הוא עלול.
כן, לכן הוא אומר, זה מי שיש לו חוכמה ודעת, יבין. זה סוד שהוא רוצה, כי מה החשש של המהר"ל? מהדואליזם. לכן הוא קצת מבליע את זה, מה שקרה שורש הדינים.
מה זה מה שאומר, כל היעדר אינו מפעולת פועל?
כן, היעדר זה לא פעולה, זה הגדרה.
נכון, אני מרצון לקבל, זה בדיוק היעדר, זה היעדר נתינה.
לא, אבל זה... זה שצמצם
את עצמו, זה יצר מצב.
רגע, אבל יש פה מציאות. כלומר, יש מישהו בעל רצון. זה לא היעדר מוחלט. יש מישהו בעל רצון. רצון הופכי לבורא. טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות שתהיה מציאות שהיא הפוכה לו. בסדר?
זה אומר
בהמשך,
שאם אנחנו גם יכולים לתת, אז אנחנו גם יכולים לתת.
לא, זה מה שנקרא, איך אתה ממתיק את זה. זה הרצון לקבל על מנת להשפיע. אנחנו מדברים פה על השלב הקדום יותר. מאיפה זה נובע? לא, לא היכולת לקבל, הרצון לקבל.
כן, זה רק נובע מזה שזה כלול בתוך הנתינה של השם.
נכון, והרצון להשפיע של השם.
אבל עכשיו שנדבר על האדם, עכשיו שהאדם נותן, אז זה כולל בתוכו בעצם יצירת...
יכול להיות, אבל זה לא מה שמוזכר פה. זה לא הנושא המוזכר פה.
אוקיי, אז זה כזה כמו מין מנגנון כזה אחד.
יכול להיות, אבל זה לא מה שמוזכר פה. זה מחוץ לנושא, ולכן זה גם לא יידון. אתה מכיר את ה... התעקשויות שלי. טוב, ופריך. כן, מקשה גמרא. אתו יראה מלתה זוטרתה, וכי יראה זה דבר קטן, ואין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, רק יראת שמיים, כן, ושביאו את הפסוק, יראת השם יוצרו. ורצה לומר, כי שאר הדברים אינם עם השם מתברך לגמרי כמו שהוא יראת שמיים. כי הרי, מה הוא אומר כאן? הוא אומר, הגמרא מביאה ראיה שיראה זה לא דבר קטן. כן, והלא נאמר. היה אפשר להגיד, מה, וכי יראה זה דבר קטן? מעצם הקושי שאנחנו רואים במציאות. הגמרא רצתה להביא פסוק לזה. נכון? יראת השם היא יוצרו. למה היא רצתה להביא פסוק? כי הפסוק מראה על מהות היראה, שהיא מצד שורשה דבוקה בבורא. ולכן היא לא דבר קטן. זה מה שאומר, ורצה לומר כי שאר הדברים אינם עם השם יתברך לגמרי כמו שהוא יראת שמיים. כי היראה היא מגיעה אל עצם אלהותו יתברך. שהרי תרגום של אלהות הוא דחלה. כן? כלומר, למשל, למה גנבת את אלוהי? אני חושב ששם אונקלוס מתרגם דחלתי. כן, כלומר, דחל בארמית זה...
מתחיל אורחים.
ירא. כן, דחל, דחל בארמית זה ירא. דחילו אורחים, כן. אז כי היראה היא מגיעה אל עצם אלהותו יתברך, שהרי תרגום של אלהות הוא דחלה, שהוא לשון מורה, ומזה תראה. כי היראה הוא עצם האלוהות. ובלשון חכמים הוציא יראתו מחיקו. מה זה הוציא יראתו מחיקו? אדם יש לו פסל, כן? עובד עבודה זרה, אז הוא, כתוב, הוציא יראתו מחיקו. אז זאת אומרת ש... עכשיו, על דרך זה, המהר"ל עושים זה מטאפורה. שהקדוש ברוך הוא מוציא את היראה מחיקו. כן? זה על דרוש על גבי דרוש, כן? ולפיכך... אין דבר שהוא באוצרו, רק היראה, שהוא עם השם יתברך לגמרי, כמו שהאלוהות הוא אצלו. אתם מבינים פה, זה, הסכנות שתמונות במינוחים האלה, כן?
הוא אומר שיש אלוהות וכזה.
כי הוא מוציא יראתו מחיקו, מה שהמקובלים קוראים שורש הדינים, שהבלוע באינסוף. ולכך יראת שמיים הוא עם השם יתברך לגמרי, ואם כן היראה, לאו מילתא זוטרתי. כלומר, זה לא בגלל שזה קשה לנו, אלא כי זה באמת משהו שהוא שייך אל האלוהות. הוא מתרץ.
זה לא קצת סותר מה שקראנו לפני זה?
שמה?
שהיראה זה הפך השם?
כן, זהו. כלומר, היראה זה רק מצד העלול, ולא מצד הבורא. מצד שני, כששואלים, אל תמיד על זאת, אז זה בדיוק אומרים הפוך.
זה אצלו.
זה אצלו.
מה זה אומר?
זה אצלו, כי אלמלא שהוא רצה שתהיה היראה, היא לא הייתה. היא בעצם עומק רצונו, שתהיה היראה. אז זה סותר מה שאמרנו מקודם. זה הכוונה. כן. כי הרי לפני כן, כשאמרנו שזה מצד העלול ולא מצד העילה, זה כשאמרנו, מה השם אלוהיך שואל ממך. שאין לו, וזה היה קשור לאמירה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אבל כשאחר כך אנחנו רואים לפסוק, מה השם אלוהיך שומע ממך, שמשמע מזה שזה קטן, ואז התגובה היא, מה פתאום? דבר גדול, אז אתה אומר הפוך ממה שאמרת מקודם. נכון. ההערה שלך ממש נכונה. פום תרץ, לגבי משה מלתא זוטרתיהי וכו'. ורוצה לומר, כי אם לא היה אל משה היראה, אז היה קשיה. וכי אצל משה יראה מלתא זוטרתי. אבל היה למשה היראה. כן, מה שאומרים, משל מי ש... מבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, אז נראה לו כקטן. וכך הוא לכל בריאה, שיהיה לו היראה, שהרי לא ברא הקדוש ברוך הוא עולמו, רק שהוא יראה מלפניו. ואם כן, אין בעל היראה, יש לו דבר תוספת יותר כלל. שאם היה דבר תוספת, היה שייך לומר, וכי יראה מלתא זוטרתי היא, שהרי יש לו דבר תוספת. אבל אין היראה תוספת, שאינה כמו החוכמה שקנה תוספת חוכמה. כן? בהתחלה נולדתי לא חכם, למדתי, נהייתי חכם. ומצד זה אמר, אבל לגבי היראה, היראה היא מהותית לנברא, כי הרי לשם זה הוא נברא. ומצד זה אמר הכתוב, מה השם שואל מימרק אם ליראה? רק מי שהוא חסר היראה, הוא חסר דבר גדול. אבל מי שיש לו היראה, אין נחשב שקנה דבר תוספת מעלה, כי מי שאין לו היראה, אינו נחשב אדם. ולפיכך, אצל מי שיש לו היראה, יאמר ואתה מה השם שואל מימרק אם ליראה אותי? כלומר, מה תוספת יש ביראה, ומי שהוא חסר היראה, חסר בוודאי דבר גדול. כלומר, אומר, גבי משה, שהוא באמת האדם האמיתי, אז באמת יראה מלתא זוטרתי. למה זה זוטרתי? כי זה בעצם מממש את עצמיותו כנברא. מה שאין, כן, מי שאין לו יראה, אז באמת זה דבר גדול, כי הוא מחוץ לבריאה, הוא לא אדם. משל זה...
בעצם כאילו אומר שהיראה זה המינימום שאדם חייב, אבל לחוכמה הוא לא חייב לקנות.
החוכמה זה טוב לקנות, אבל זה לא מהות האדם. עובדה, יש אנשים בלי חוכמה. אז, אבל זה לא נורמלי. אדם בלי חוכמה זה נורמלי, אדם בלי יראה זה סתירת מציאותו. זה מה שהוא אומר.
חיסרון גדול.
נכון, לכן זה חיסרון גדול. חסר לו דבר גדול. אצלו זה מילתא לא זוטרתי, אלא מילתא רבתי. מה שעל זה, טוב, זה נראה את ההמשך בעזרת השם הפעם הבאה, שלום, טנטרללם, פם פם.